השיעור שלי יעסוק ביחס שבין תורה ודרך ארץ, כשבעיקר השאלה דרך ארץ זה העיסוק בפרנסה. זה שיעור שביסודו הוא שיעור הלכתי, אבל כמו שאנחנו יודעים תמיד, עומק ההלכה שם נמצא עומק המחשבה, מה גם בנושא הגדול והחשוב הזה. אתם יודעים שהמושג דרך ארץ כולל הרבה דברים. דרך ארץ קדמה לתורה, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, יש מסכת דרך ארץ. דרך ארץ זה בעצם הצורך של הנהגת האדם בעולם, עם העולם הסובב אותו. לכן זה כולל נימוסים והליכות, התנהגות בחברה, וגם עניין הפרנסה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, או כמו שנראה בגמרא בברכות, דרך ארץ במובן הזה של עיסוק בפרנסה גם הוא כולל. אבל כפי שנראה גם בהמשך, כמה שהזמן ירשה לנו, השאלה של שילוב תורה עם דרך ארץ, במיוחד היהודי אשכנז הם אלה שהכניסו תורה עם דרך ארץ, אולי בביטוי היקי תאורה עם דרך ארץ, שזה במובן של תרבות, שבאמת גם דרך ארץ זה תרבות. המחזור ויטרי מתרגן דרך ארץ תרבות, אבל זה כולל ידיעה של מדע, ואם אדם אוהב מוזיקה, אבל איך זה משתלב עם תורה? אז בעצם כדי להבין את הדבר הזה, הכל נובע משאלה שהיא מאוד חשובה, והיא למעשה מאוד פשוטה ויסודית, אבל היא מאוד חמקמקה. מה ההגדרה של מצוות תלמוד תורה? מה ההגדרה של מצוות תלמוד תורה? בעצם כדי להקדים, אני יכול להבין שלוש אפשרויות ושלוש גישות. אולי הדבר הוא ללמוד כל הזמן, אולי ללמוד שאני פנוי או על פי רצוני, או אולי בכלל לא ללמוד, אלא העניין הוא לדעת תורה. והדבר הזה משנה מאוד מאוד בשאלה של היחס של תורה עם פרנסה, ועם אדם שרוצה, אוהב ספורט, אוהב מוזיקה, או צריך מנוחה, כמה שעות אנחנו צריכים לישון. ונראה שהדבר נחלקו פה גדולי עולם, אבל נתחיל מההתחלה. אני אומר, זו שאלה, שיעור הלכתי למדני, אבל לא קשה, אבל מלבד משהו לא קשה, הוא מאוד מאוד יסודי, שממנו נבין גם את ההשלכות המעשיות. שימו לב, מקור אחד, גמרא בברכות בדל הפלמדי, גמרא ידועה, ואספת דגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו, ימוס ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבם. תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם ינהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. אל תחשוב שדברים ככתבם, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, אתה לא יכול רגע אחד להתבטל. הנהג בהם ינהג דרך ארץ, אתה צריך ואספת דגניך, אתה צריך להתפרנס. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח. שימו לב, רבי שמעון בר יוחאי מביא לנו את כל ואספת דגניך, הרי זה לא רגע אחד קוצרים, זה תופס אותך את כל השנה. תורה מה תהיה עליה? תורה מה תהיה עליה היא הייתה הזעקה של רבי שמעון בר יוחאי כשיצא מהמערה אחרי 12 שנה, שנה אחת לפני שהוא יצא סופי. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו את צונכם. ורב שמעון בר יוחאי כאילו אומר לנו, אל תתחשב בפרנסה, יהיה בסדר, זרים יראו את צונכם. אומרת הגמרא, אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם כרב שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. בעצם פה יש פסק ההלכה, אי אפשר, הרבה עשו לא עלתה בידם, כרבי ישמעאל עלתה בידם, לא כרב שמעון בר יוחאי. ורבא אומר לרבנן במטותא מינייך ובבקשה ביום הניסן וביום התשרי, לא תתחזו כמאי כי איכי דלא תטרידו במזונייך. בזמן של הפרנסה, בימים הבוערים, אל תבואו אליי. מה יש לנו פה? שתי גישות, רבי ישמעאל הנהג בהם מנהג דרך ארץ, ורב שמעון בר יוחאי תורה מטה עליה. והנה למרבה הפליאה, גמרא במנחות, שני התנאים האלה מחליפים את מקומם כאילו לגמרי. שימו לב, מקור שתיים, אמר רבי יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית כי הם לא ימוש. שימו לב מי אומר, רבי יוחנן משום רב שמעון בר יוחאי, אם אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית לא ימוש. הדבר הזה אסור לאומרו בפני עם הארץ, ורב אמר מצווה לאומרו בפני עם הארץ. השאלה היא, מה ייתן לאדם יותר קשר לתורה? האם זה שהוא יבין שהנה אני מתקשר לתורה גם בדרך הקצרה הזאת, או שיבוא לזלזול? לא ניכנס לזה עכשיו. שימו לב, שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? כנראה היה אדם שלמד כל התורה כולה. שאל את מי? את רבי ישמעאל. קרא עליו המקרא הזה, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לו יום מן הלילה, ולמד בחוכמה היוונית. איך החליפו את המקום שלהם? רב שמעון בר יוחאי, תורה מתה עליה, אומר לנו פה קריאת שמע שחרית וערבית, ורבי ישמעאל של הנהג בהם דינג דרך ארץ, הוא זה שאומר לנו כאן, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, צא ובדוק לך שעה שאינה לו יום ולא מן הלילה. אז בואו נראה, נתחיל בחלק הקל. רבי ישמעאל, אולי זה פשוט, רבי ישמעאל אומר לנו, אבל זה גם תשובה שיש בלקח. רבי ישמעאל אומר, תשמע, פרנסה צריך, אבל חוכמה יוונית זה לוקסוס, צא ובדוק לך. אגב, אם התשובה הזאת נכונה, אז יש פה איזושהי תשובה, פרנסה יהודית צריך, אבל לשמוע קונצרט הוא לא צריך. אולי, אולי יש מאנשים שכן חייבים את זה, זה יותר מאשר פרנסה. אבל חוכמה יוונית זה איזשהו מדעים וזהו, זה לא צריך, אולי. אבל רב שמעון בר יוחאי, איך קרה לו? פעם בשיעור בל"ג בעומר אמרתי, זה רב שמעון בר יוחאי לפני המערה, וזה רב שמעון בר יוחאי אחרי המערה. אחרי המערה הוא אמר, ראה שאמרו לו לחזור. אחרי המערה הוא ראה שצריכים הנהג בהם ינהג דרך ארץ. אולי, וככה יש פני יהושע שאומר, במקום אחר לא הבאתי אותו כאן, אבל בדיוק כמו שמתרצים את רב נוראי ורבי מאיר, רב נוראי אומר צריך אדם ללמד את בנו אומנות, ומצד שני רב נוראי אומר מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד בני אל התורה, גם כשרב שמעון בר יוחאי אמר בגמרא בברכות תורה מתה עליה, הוא אמר את זה ליחידי סגולה, מי שראוי. אבל הוא מודה שההנהגה של כל אדם זה קריאת שמע שחרית וערבית. ככה יש תשובה, זה של פני יהושע. אבל אני רוצה להביא לפניכם תשובה מדהימה של בעל התניא בשולחן ערוך הרב בקונטרס אחרון. אגב, שולחן ערוך הרב בעל התניא הוא הראשון שניסה לתת גדרים הלכתיים בקונטרס אחרון להלכות לתלמוד תורה, והדבר המדהים הוא שבהרבה עניינים הוא קרוב מאוד לגישתו של הגר"א. כן, יש כל מיני דברים, כולם חושבים שהגר"א ובעל התניא הם בעלי פלוגתא הכי גדולים, אבל למשל בזמן קריאת שמע, כן, הגר"א ובעל התניא הם חברים, זה אותו דבר, וגם בהרבה עניינים של יחס לתלמוד תורה. התשובה המדהימה של השולחן ערוך הרב, אגב, שמעתי שעכשיו היה מבצע של חב"ד, אתם יודעים, ביד כיסלב, מכירה של ספרים, כן? המון, נתנו שם ספרים בכמויות במחיר הקרן. אבל אמרו שבחורי ישיבה שיבחנו על שולחן ערוך הרב בעל התניא הלכות תלמוד תורה יקבלו שוברים ל-400-500 שקל בחינם. אז המון המון בחורי ישיבה באו להיבחן, חשבו שזה שולחן ערוך הרב בעל התניא בקלות. שמעתי זה היה מבחן קשה 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 והמון המון נכשלו. זאת אומרת, הם לא היו צריכים להוציא לכל הנבחנים את ה-400 שקל האלה. יש שם, זה סוגיה קשה. מה כאן? אומר שולחן ערוך הרב בעל התניא, יש לחקור מה זה מצוות תלמוד תורה. האם המצווה היא ללמוד וללמוד וללמוד, או האם המצווה היא לדעת תורה? מה העניין? אדם יכול ללמוד ולא לדעת תורה. זאת אומרת, נגיד, אם אני לומד כל הזמן אותו דבר, אז אני לא מפסיק ללמוד תורה, אבל לא מתחדשת לי ידיעה. או למשל, מי שכבר למד את כל התורה כולה, הוא יכול להמשיך ללמוד, אבל לא מתחדשת לו למידה. אבל אם המצווה היא ללמוד, אז זה ללמוד. אבל אם המצווה היא לדעת, אז למשל, לימוד צריך להיות לימוד שמחדש ידיעה. ומצד שני, מי שכבר יודע, אולי לא צריך ללמוד. האם אני מקיים מצוות תלמוד תורה כשאני לומד דבר שאני כבר יודע אותו? אומר הרב בעל התניא, בגדר מצוות תלמוד תורה נחלקו רב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל. רב שמעון בר יוחאי סובר שגדר מצוות תלמוד תורה זה ידיעת התורה. לכן, עד שאתה יודע תורה, לדעת תורה, זה, תכף נראה, אסור לך להתעסק עם שום דבר אחר. אתה יודע תורה, אפשר קריאת שמע שחרית וערבית. יפה, רגע. רבי ישמעאל אומר, בשבילי המצווה היא ללמוד כל הזמן, לא הידיעה. לכן, אני אסיף מילה אחת, ללמוד כל רגע פנוי. ללמוד כל רגע פנוי. לכן אם אתה לא פנוי, אין לך צורך ללמוד, זה רשום ברוך הבא. זה בברכות. אתה פנוי? חוכמה היוונית תלמד. היי אתה יודע תורה, בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל למד כל התורה. שואל, אומר שולחן ערוך בעל התניא, זה לא קשה לדעת את כל התורה, זה פשוט צריך לדעת, אומר שולחן ערוך בעל התניא, שס בבלי, שס ירושלמי, רמב״ם, שולחן ערוך וכל המדרשים. ואתה יודע את כל התורה כולה. ככה הוא אומר, כן, רק שתבינו, אין בעיה ללמוד כל התורה כולה. שס בבלי, שס ירושלמי, רמב״ם, שולחן ערוך וכל המדרשים. כנראה בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל עשה את זה, כן? ולכן נהפכו פה הדעות. מה שכן, השולחן ערוך בעל התניא מעמיד אותנו, הראשון אולי שהעמיד אותנו בחקירה מה גדר מצוות תלמוד תורה. אבל נראה שכבר בראשונים הדבר הזה העסיק אותם. אנחנו למדנו משנה שעברה נדרים, הגמרא בנדרים אומרת קריאת שמע שחרית וערבית, אומר שם הר"ן, תראו במקור שלוש, הקמשמלן דקיוון דיפטר נפשי מסתברא לי דלאו דווקא דבאחי מפטר, שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כוחו, ואמרינן בפרקמה דקידושין תנו רבנן ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, וקריאת שמע שחרית וערבית לא סגי לאחי. איך הוא מסביר את הגמרא בברכות? בגמרא בנדרים עוד צריך ביור. אבל הר"ן מכניס אותנו לבשיננתם לבניך שיהיו דברי תורה משוננים בפיך. הייתי אומר שהר"ן הוא הראשון שהגדיר, אולי זה בעצם לא רבי שמעון בר יוחאי ולא רבי ישמעאל, אלא מין גדר שלישי. ללמוד כדי לדעת. ללמוד כדי שהתוצאה הסופית תהיה שתהיה לך ידיעה. השיננת, רב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל נחלקו, כי השאלה שלהם היא, ואספת דגניך אמור לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. בא הר"ן ואומר יש ושיננת. יש ללמוד כדי לדעת, ועד שאתה לא יודע לא השלמת את המצווה, אבל תלמד כשהמשימה שלך היא לדעת. לכן קריאת שמע שחרית וערבית לא תעזור עד שאדם יהיה ושיננתם לבניך. עדיין מה יהיה בן אדם שבאמת יודע את כל התורה כולה? או אני אשאל את השאלה החמורה יותר, בשאלה הזאת אנחנו לא נמצאים. שיבוא אליי מישהו בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, למדתי את כל התורה. אנחנו נמצאים בבעיה השנייה, שהיא הדבר, לא למדתי את כל התורה כולה. איך אני משחק עם הזמנים שלי? זאת השאלה. בעצם היא שאלה בישיבה, האם אני יכול להגיד לבחור כמה שעות הוא יכול לישון, כמה שעות הוא צריך לישון? האם אני יכול להגיד לבחור לעסוק בספורט, חיובי, שלילי? אדם יבוא ויגיד, אני רוצה לשמוע מוזיקה, מוזיקה מותרת, לא מוזיקה בעייתית, אני רוצה לשמוע מוזיקה, זה עושה לי טוב, זה ביטול תורה, לא ביטול תורה. כמה זמן אדם צריך לאכול ארוחת צהריים? למה שלא נשים את כל האוכל, מנה ראשונה, מנה שנייה, מנה שלישית, הכל בתוך המרק, נשתה את הכל ונבלע ואוף נרוץ? למה אנחנו הולכים לבית מדרש ואנחנו לא רצים? מה זה ביטול תורה? איך היחס? שאלה מאוד גדולה, והיא שאלה שמשפיעה לנו. יהודי בעל בית ואספת דגניך, כמה שעות זה ואספת דגניך? האם אני אעבוד? מי אומר שאני צריך לעבוד 10 שעות? אולי אספיק 8 שעות, אולי 12 שעות. מה אני עושה כשאני בא הביתה? כן, מה נחשב זמן פנוי? יש בעניין הזה שלוש, באחרונים, בראשונים אני מוצא פה את הרן, תכף נחזור לראשונים, אבל לפי דעתי, זאת אומרת, יש שתי שיטות קיצוניות, מצד אחד הגרא ומצד שני האור שמח, ובאמצע נמצא הקהילות יעקב. הגרא הוא הכי קיצוני. הגרא אומר, אדם צריך ללמוד כל הזמן חוץ מבזמן שהוא מקיים מצווה. אם אתה אוכל, זה צריך להיות מצווה, מצווה לאכול, אתה לא פטור עכשיו ממצווה תלמוד תורה. אתה ישן, השינה הזאת צריכה להיות מצווה כדי לאסוף כוח. אתה מתעסק בפרנסה, זה מצווה. אם זה לא מצווה, חוזר מצווה תלמוד תורה. שימו לב, הגרא בשנות אליהו, אילו דברים שאין להם שיעור הפאה, ותלמוד תורה כנגד כולם, ותלמוד תורה נמי אין לה שיעור לא למעלה ולא למטה. כל הדברים שבמשנה של אילו דברים שאין להם שיעור, זה אין להם שיעור לא למעלה ולא למטה. זאת אומרת, גם כל הזמן זה עוד גדר המצווה, וגם מינימום זה מצווה. כמו שפאה, אדם יכול לתת חיטה אחת, יכול לתת את כל השדה. מה? זה הלמטה. אז הוא אומר, כן, הוא אומר אחר כך שזה לא דווקא מילה אחת, הוא אומר, הוא מתייחס לזה, הוא אומר, תלמוד תורה נמי אין לה שיעור לא למטה ולא למעלה, דכתיב והגית בו יומם ולילה, ואם כן אין לה שיעור למעלה ולמטה נמי, בפעמים בתיבה אחת פותר. לכך נאמר והגית לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה, אך אם צריך לעסוק במצווה או בדרך ארץ שהיא גם כן מצווה, אזי פותר עצמו בתיבה אחת. גם בסוף הוא אומר, אתם יודעים שתורה, אם אדם עוסק בתורה והמצווה יכולה לעשות על ידי אחרים, ימשיך ללמוד. אני תמיד אומר דבר מדהים, אדם עוסק במצוות ביקור חולים, יש לו עכשיו שיעור כלולי נהדר בהלכות ביקור חולים, ואומרים לו, בוא תשמע, יש עכשיו חולה שצריך לעשות ביקור חולים. ואז אתה שואל, רגע, אם אני לא ילך, מישהו אחר ילך? אומרים, כן, יכולים לטפל בו, אבל בוא. אומר, לא, אני עכשיו יושב ולומד. אומר לו, מה אתה לומד? אומר, אני לומד ללכות ביקור חולים. אומר לו, שויתם, במקום ללמוד ללכות ביקור חולים, תבקר חולים. התשובה היא, כשאני לומד ללכות ביקור חולים זה תורה, ותורה לא בתהילה מול מצווה שאינה, שיכולה לעשות על ידי אחרים. רק מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, מבטלים. איפה ההיגיון? ההיגיון שזה תורה וזה מצווה. אז מה? אומר הגרא, שוב במודגש, בוודאי יותר טוב לקיים 100 מצוות ממצווה אחת. כל מילה זה מצווה, אז יותר טוב ללמוד לקיים 100 מצוות, כי אלו דברים שאין להם שיעור. 100 מילים או 100 עניינים שאתה לומד זה 100 מצוות. רק שאי אפשר לקיים על ידי אחר, אם לא תבקר את החולה, לא, רשאי לבטל. ולזה שונה התנא לתלמוד תורה עם השיעור למטה לאורות כנ"ל. או כשצריך לאכול כשהוא גם מצווה, ולולי זאת לא היה לנו פלאי לעשות איזה מצווה או לאכול, דכתיב והגית בו יומם ולילה. מדהים. אז גישה מאוד קיצונית, כמה מתאים לאגרא. אגרא אומר, אתה צריך ללמוד, אתה פתוק כשאתה מקיים מצווה. אז האכילה שלך צריכה להיות מצווה, ואדם צריך לחשב, זה מה שאני צריך עכשיו. הדרך ארץ שלי צריך להיות מצווה. הדרך ארץ, הכוונה היא הפרנסה והעניינים, אני עוסק עכשיו לפרנסה. אכילה, שינה, הכל אתה צריך לקבל. אם זה לא יכול לחול על זה מצווה, אז שוב אתה חוזר לעניין של לימוד תורה. דרישה קיצונית. בעצם הוא אומר, קיבלנו את רב שמעון בר יוחאי של ברכות רק שמקיימים מצווה. אלו דברים שאין להם שיעור, אז אתה יכול לקיים גם במילה אחת. בקצה השני נמצא האור שמח, תשימו לב. האור שמח אומר ככה, לשון נפלאה גם, אבל צריך תעוזה, צריך לדעת את מקומו של האור שמח כדי להגיד איזה תעוזה הוא צריך בשביל היסוד הזה. נראה לי לבאר, זה באמת כל המצוות הם השווים לפחות שבפחותים ולמשה רבינו. זה תורה אחת כתיב, תורה אחת תהיה לכם כתיב. לא, דבר מדהים ביהדות, מה שחייב הגר"א ובעל שם טוב ורבי עקיבא, חייב יהודי פשוט. תורה אחת, אין הבדל בתרי"ג המצוות במעשים, וחיוב המצווה גבול יש לה, כמו נטילת אתרוג בנינוע באדמה יצא, רק המדקדקים נושאים אותו כל היום. ולכן לא כתבה התורה מידות רק ברמז, דלמשל מידת הנקמה, זה משתנה, תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר, מלך מחל על כבודו, ולכן אין זה חוק בפרט שווה לכלל הישראלי, רק לכל אחד לפי ערכו, רק נקימה דממון זה שווה לכולם, וכן גאווה, וכן לפני משורת הדין וביקור חולים וקבורה, והדברים ארוכים בספרי המחקר. מה כתוב פה? כתוב פה שיש איזשהו מינימום שבה חיוב של כל ישראל שווה, ויש סוגי מצוות שהם בעיקר ענייני מידות, שהם משתנים בדרגתו של האדם. גם בתוך מצוות בעצמם יכולים להיות הידורים, אבל יש סוגים שמשתנים. למשל, לפני משורת הדין, יש תנאים שחייבו אותם לעשות לפני משורת הדין. דין האחי, הוא אומר לו, כן, אתה לפי מדרגתך אתה חייב. אומר האור שמח, מצוות תלמוד תורה יש לה גדר הלכתי מוחלט, ומשם זה משתנה לפי דרגתו ורמתו והבנתו של האדם. תשימו לב, ונמצא מצוות תלמוד תורה אשר בוודאי מבקש האדם טרף ומזון, בכל זאת אינו נחשב למפריע מצוות תלמוד תורה, והסבתא דגניך כתיב, וכן למשל אדם חלוש המזג, וכן כל אחד לפי חריות שלפי הרגלו, וכן לפי תואר נפשו של אדם. שימו לב, החיוב מצוות תלמוד תורה משתנה לפי רמתו והבנתו, הייתי אומר גם לפי תכונת נפשו ולפי המפריעים שיש לו. כי אינו דומה בחיוב תלמוד תורה האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבודות אהבה לתלמוד תורה, לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים. לכן איך היה מחוק הבורא לחייב חיוב תלמוד תורה לכל ישראל, ונתן תורת כל אחד בידו, ואין לאל יד האנושי ליתן עמידה אמיתית לזה? לכן באו חכמים ופרשו לנו גדר מרכזן האמיתי של תלמוד תורה, קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית, כי אין להגיד בו יומם ולילה, כיוון שלומד קבלת המצווה והזרתה בשחרית ובערבית כבר קיים מצוותה, אולם יתר מזה הוא בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה כל איש לפי ערכו ובמהותו. והוא כמו עשר מן המידות המגונות אשר נפרדו זה מזה. וודאי צריך להתעצם באדם בכל יכולתו, כי כפלה התורה הרבה פעמים עניין לימודה, וצריך האדם להעליב נפשו לשקוד על דדותיה כאשר ירבו לדבר בזה הספרים הקדושים. מה כתוב פה? ממש בקצה השני של דברי הגר"א. לפי הגר"א כולם חייבים ללמוד כל הזמן בלי הפסקה, רק אם אתה עוסק במצווה. לפי האור שמח כולנו חייבים בקריאת שמע שחרית וערבית, ומכאן זה משתנה החיוב לפי רמתך ודרגתך. אשרי מי שזוכה להבין את עוצם מתיקות התורה. אבל בעצם זה ממש שתי גישות. לפי הגר"א יהודי צריך להסביר לעצמו למה עכשיו שאני החלטתי שאני מוסיף עוד שעה עבודה זה מצווה. במה המצווה? למה אם אני עכשיו צריך לישון זה מצווה? למה האוכל שאני אוכל עכשיו זה מצווה? אני לא יודע אם יש מישהו שמסוגל לעשות דבר כזה, כן? לתת דין וחשבון לפי הגר"א צריך להיות מעלה עצומה. צריך גם להיזהר בכל עניין של מעלות עצומות, לא להיכנס לעצבנות, כן? היה לי חבר שלמדתי בישיבה, שהתחיל כמו הסיפור הזה עם הסוס שהוא ניסה להרזות אותו. אז הוא אומר, למה צריך לישון 6 שעות? אפשר לישון 5 שעות, אפשר לישון 4 שעות, אפשר לישון 3 שעות. וזה באמת הלך לו, והוא הוסיף ללמוד. ולמה צריך לאכול 3 מנות, אפשר לאכול מנה אחת, ולמה צריך ללכת, אפשר לרוץ. וככה הוא הצליח והצליח והצליח, עד שאחרי חצי שנה הבחור חטף התמוטטות עצבים, והבחור הגיע והצליחו להציל אותו, אבל הרופא הזהיר אותו, הכל מותר לך לעשות חוץ מללמוד תורה. אסור לו, הבחור הזה עד היום לא לומד תורה, אסור לו בגלל הדבר הזה. לכן אדם צריך שום דבר, צריך להיות אגר"א כדי לדעת לקלקל את מעשיך בלי להיכנס לעצבנות יתר. אבל לפי הגר"א המעשים שלך מצד שני זה נותן ערך של מצווה. אני ישן עכשיו אני מקיים מצווה, כמו הרמב״ם הלכות דעות, אני ישן עכשיו אני מקיים מצווה. אבל זה קיצוניות של הגר"א. מהצד השני נמצא האור שמח, והאור שמח אומר המצווה היא קריאת שמע שחרית וערבית, ומכאן ואילך החיוב משתנה לפי רמתך. אם הקדוש ברוך הוא חנן אותך בשכל ובהבנה, ואין לך קוצים בישבן, ואין לך מפריעים מהמשפחה, ואין לך זה, אז אתה מחויב ברמה הזאת. ואשרי מי שמצליח להתעלות. אין, אתה מחויב ברמה פחותה יותר. ניקח את הדוגמה ששאלנו. יהודי בא ואומר, אני מרגיש שבשביל להרגיש טוב אני צריך ללכת פעם בשבוע לקונצרט, זה עושה לי טוב. לפי הגר"א תסביר למה את הקונצרט הזה עכשיו זה קיום מצווה, במה הוא עוזר לך לעבודת השם. אם לא תיתן לך תשובה אתה בבעיה. לפי האור שמח, אם אתה מרגיש שזה חלק משלך ואתה לא מרגיש פה איזשהו דבר שאתה מפסיד בתלמוד תורה, אז בסדר, חבל עליך קצת. גם האור שמח אומר ספרי המוסד, חבל שאתה לא מבין את ערכה של תורה כל כך, אבל אם זה בסדר תחיה את זה. וככה מדעים, דיברנו על תורה עם דרך ארץ, גם ידיעה של מדעים. אגב, רב אלחונון ואסרמן כנראה היה יהודי מגרמניה ששלח, יהודי מגרמניה מהחרדים ששם היה תורה עם דרך ארץ, שלח שאלה על גדר מצוות תלמוד תורה לשני גדולי ישראל, לרב ברוך בר לייבוביץ' בספר ברכת שמואל, ולרב אלחונון ברב אלחונון באסמה. שניהם הכותרת שלהם של הזה הוא תשובה לשואל ממדינה ידועה. תשובה לשואל ממדינה ידועה, זה הכותרת של המאמר. שניהם פחות או יותר מדברים באותו סגנון, אבל גם רב אלחונון באסרמן שמדבר, הרי כאילו זה שתי עולמות, העולם של ליטא והעולם של גרמניה, כן, העולם שרב, כדי שיהיה רב בגרמניה אצל החרדים, היה צריך להיות רב דוקטור, כן? רב דוקטור, בלי זה רב לא היה יכול להיות קבל רב. לעומת ליטה, שהייתה תפיסה שנייה, אבל גם רב אלחונון, כן? גם רב אלחונון אמר שם שאם הלימודי חול אתה צריך אותם בשביל פרנסה, זה דרך ארץ. אלא מה? לימודי חול סתם בשביל ידיעה. הוא בא אליהם בטענות, כן? הוא בא אליהם בטענות על זה שלא מקבלים רב רק אם הוא דוקטור. מאיפה בא העיוות הזה? כן, רב אלחונון. יחד עם זאת צריכים לא לזלזל ביהדות גרמניה. יהדות גרמניה עם הדבר הזה עמדה בהשכלה, אותה ביכולת לחנך ולהעביר את הדורות, ורוחות ההשכלה שאכלו בישיבות, כולל בישיבות הליטאיות, הם עם הרב דוקטור שלהם עמדו יותר חזק, זלזלו. אני עוד שמעתי מרב שולם שבדרון המגיד הירושלמי, הוא צעק על זה שרבנים עם דוקטור, רב שצריך דוקטור סימן שהוא חולה, ככה הוא היה אומר לנו, כן? אבל הרבנים הדוקטורים האלה שחלקם אני הגעתי, אני למדתי בכל תורה, הרב חבר של רב שלמה זמן אוירבך היה הרב דוקטור יונה מרצבך, מראשי האנציקלופדיה התלמודית, כן? היה מראשי האנציקלופדיה התלמודית, איזה הערצה הריצו אותו. עכשיו, אז היה אפשר לבוא ולהגיד הוא למד את זה בשביל הפרנסה. אין פה, אני אומר, בקצוות האלה ראינו הגרא וראינו האור שמח. אגב, האור שמח יהודי מגדולי ליטא, כן, מגדולי ליטא. באמצע נמצא הקהילות יעקב. לפי דעתי הקהילות יעקב בברכות אומר שמצוות תלמוד תורה זה ללמוד כשאתה פנוי. אתה צריך להחליט לעצמך מהו הגדר של פנוי. את זה לא הגדירו לך. אבל המצווה היא ללמוד כל רגע פנוי. אני רוצה להסביר, ותכף נגיע לזה. שלושת השיטות האלה, שהן כאילו בתי מדרש נפרד, באו לענות שלושתם על שאלה מאוד מאוד גדולה. מצד אחד אנחנו אומרים שתלמוד תורה זאת המצווה הכי גדולה. מצד שני, בכל המצוות כולם יש לנו כלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אני עוסק במצווה א', אסור לי ללכת למצווה ב', לא רק שאני פטור, אסור לי ללכת למצווה ב'. ובתלמוד תורה, אם זאת מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, עוזבים. מה גרה מצווה תלמוד תורה?
זה המהות של תלמוד תורה.
אומר המאירי שזה המהות. התורה כן, התורה אמרה לנו לקיים, ואם נלמד לא נקיים. אם כי אפשר לבוא ולהגיד אני אקיים אחר או מחר. התורה גם אמרה לי למשל לקיים מצווה אחרת. על השאלה הזאת המאירי אומר את הדבר הזה, אבל האור שמח אומר כיוון שללמוד קריאת שמע שחרית וערבית אתה עושה, עכשיו הלימוד זה רק בגדר התוספת שמחויבת והיא לא בגדר המוחלט של ההלכה, לכן תלמוד תורה נדחה. הגרא יגיד על זה כיוון שגדר, אלו דברים שאין להם שיעור, תלמוד תורה כנגד כולם אבל אין להם שיעור גם למטה, אז בשביל מצווה, כן, שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים מותר, כי כמו פרנסה מותר לעזור. קהילות יעקב יגיד גדר המצווה הוא ללמוד כל רגע פנוי, וכשאתה לא פנוי, גם כשאני ישן אני לא בטל תורה, אלא אני עכשיו לא פנוי. ממילא גם כשאני מקיים מצווה אני לא פנוי. וכאן אנחנו מגיעים לדבר שמחזיר אותנו ליסוד. שימו לב, אנחנו כאילו הצגנו שתי גישות, אולי קצת יותר משתי גישות: ידיעת תורה, לימוד כל רגע פנוי, לימוד בלי הפסקה, או לימוד לפי ההרגש שלך. אבל נראה לי להגיד שהגדר לפחות ברמב"ם, והוא הגדר שמתבהר מדברים אחרים, יש גדר אחרון שזה ללמוד. גדר המצווה הוא ללמוד כדי לדעת, דומה לרן, אבל זה גדר המצווה. תתכנן את חייך באופן שבסופו של דבר תדע. למה אני אומר את זה? תשימו לב, תראו ברמב״ם במקור 9, אין לך מצווה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם, שהתלמוד מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. מה הסתירה פה בין החלק הראשון לחלק השני? אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. תלמוד מביא לידי מעשה, הכוונה היא שיש לו את שתי המעלות, אבל כל פנים תלמוד תורה כנגד כל המצוות. בהלכה ד' היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. אז מה כתוב פה? מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו. סליחה, מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו, אבל אם לאו, אם היא לא יכולה לעשות על ידי אחרים, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. במקור 10 יש את המאירי, אומר הרמב״ם, תראו במקור 11, אתם יודעים שיש שאלה האם ילמד תורה ואחר כך יישא אישה, או יישא אישה ואחר כך ילמד תורה. הגמרא דנה, אתם יודעים שהיה בן עזאי שאומר אני רוצה ללמוד תורה, נפשי חשקה בתורה. איזה מין דבר זה? הרי המצווה אינה יכולה לעשות על ידי אחרים, למה נתנו את הבחירה הזאת? והרמב״ם, הפלא הגדול, אומר הרמב״ם, האיש מצווה על פריה ורבייה, אני קורא במקור 11, אבל לא האישה, וממתי האיש נתחייב במצווה זו מבין 17? וכיוון שעברו 20 שנה ולא נשא אישה, הרי זה עובר ומבטל. ואם היה עוסק בתורה ותרוד בה והיה מתיירא מלישא אישה כדי שלא יתרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתאחר, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן בתלמוד תורה מותר לאחר נישואין, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה, וכל שכן במצווה תלמוד תורה. שואל הנציב במקור 12, איזה מין כל שכן זה? ולא זכיתי להבין לשון הרמב״ם שכתב באתם דלמד תורה ואחר כך יישא אישה, משום דה עוסק במצווה פטור מן המצווה וכל שכן, ותמוע וכי עוסק בתלמוד תורה פטור מכל המצוות, והמקום יאיר עיניי להבין דברי קדושים. אולם יש לחלק, ואני אגיד לכם במקור, אחרי זה נראה את הדברים בפנים. שימו לב, כשאנחנו מדברים על ללמוד תורה ולבטל תלמוד תורה כדי לקיים מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אנחנו מדברים על לעזוב מצווה אחת בשביל מצווה שנייה, לעזוב תלמוד תורה כדי לקיים מצווה. אפשר כדי רמז, הרמב״ם אומר באותו פרק במקור 9, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. אנחנו לא נמצאים במצב שנמצאת בסכנה, נמצאת בסכנה כל מצוות תלמוד תורה, אלא נמצא בסכנה השעה הזאת שאתה לא תלמד. אבל השאלה שלנו לא עתידך בקשר של תורה, אני הייתי אומר במילים האלה, השאלה היא לא על חשבון ידיעת התורה, אני אשלים את ידיעת התורה אחר כך, אבל אם השאלה שעומדת לפניך היא לסכן את כל נושא ידיעת התורה, הרי חיים על צווארו ויעסוק בתורה, שמה זה שאלה אחרת. פה מצוות תלמוד תורה, המצווה בעצמותה עומדת בסכנה. וכיוון שהגדרנו שגדר הלימוד הוא ללמוד על מנת לדעת, אז אם אתה עכשיו מפסיק, אבל התכנון הסופי של הדעת תורה אתה לא מסכן אותו, תלך בדרך הזאת. אבל אם נמצאת בסכנה היכולת ללמוד תורה, חוזר תלמוד תורה לדברים אחרים. רגע, איך אני יכול להפסיד את המצווה הזו? אנחנו מרוויחים בזה ביסוד גדול, אבל כמה דברים נוספים אפשר להבין לאור זה גם כן. שימו לב, אנחנו אומרים שאדם יוצא ידי חובה בקריאת שמע שחרית וערבית. זה לשון הגמרא, אבל הרמב״ם לא אומר קריאת שמע שחרית וערבית. תשימו לב במקור 4, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אז הרמב״ם לא מדבר על קריאת שמע שחרית וערבית. הגאות מימוניות אומר שבשעת הדחק אדם יכול לסמור, אבל הרמב״ם מדבר על לקבוע לו זמן. למה? כי קריאת שמע שחרית וערבית לא תביא אותך למטרה של ידיעת התורה. אתה מקושר לתורה, אבל אדם צריך לתכנן את עצמו באופן שסופו של מטרה הוא ידע תורה. ותראו דבר מדהים ברמב״ם. הרמב״ם אומר, הרמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם הוא המחזיק בזה שאדם צריך להתפרנס ולא לחיות מן הצדקה ולא לחיות מתמיכה, אלא לחיות לפרנסתו ולחלק את היום שלו בתורה. קוויתים לתורה. אבל מה זה קוויתים לתורה במשל של הרמב״ם? תראו, הרמב״ם אומר במקור 5, חייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרי דבר. זה לפי הרמב״ם גמרא. אני קורא, מדלג לשורה המודגשת הבאה. כיצד? היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום ובתורה 9. תראו איך חלוקת היום של הרמב״ם. עוסק בתורה במלאכתו 3 שעות ובתורה 9. למה החלוקה הזאת? כי לפי הרמב״ם, וזה מתבהר, ודאי שאנהג בהם מנהג דרך ארץ. בואו נחזור לקו שהתבנו פה. ראינו את השאלה, את מחלוקת רב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל בברכות, וראינו במנחות, וראינו שהשאלה של הנהג בהם מנהג דרך ארץ היא שאלה שמעסיקה. ויחד עם זאת יש מצווה ללמוד, ובגדרה של המצווה ראינו חקירה, האם המצווה היא ידיעת התורה או מצווה ללמוד כל רגע פנוי, או האם גדרה של המצווה בללמוד בזמנו הפנוי זה כמו אגרה, אתה חייב כל הזמן חוץ מאם אתה מקיים מצווה, או שאתה חייב לפי רמתך ולפי הבנתך, או שאתה חייב ללמוד כל רגע פנוי וסדר היום שלך קובע מה פנוי. אבל הנה אנחנו רואים עכשיו מהרמב״ם מתברר שמה נקרא רגע פנוי, או מה נחשב, איך אדם מתכנן את חייו. כשאנחנו מדברים על הנהג בהם מנהג דרך ארץ, הרמב״ם לא אמר קריאת שמע שחרית וערבית, אלא הרמב״ם אומר חייב לקבוע לו זמן ביום ובלילה, כי קריאת שמע שחרית וערבית לא תביא אותך לידיעת התורה. סדר יום ביום ולילה תקבע לך, דף יומי, רמב״ם יומי, סדר היום שלך צריך להיות. מי יכול להגיע לזה? תראו את סדר היום, כמה זמן מוקדש ללימוד, כמה זמן מוקדש לעבודה. הנהג בהם מנהג דרך ארץ, מה זה? הנהג בדברי תורה דרך ארץ, כדי שלראות איך התורה תהיה בידיך. וכיוון שכך, במקום שנמצא בסכנה עצם היכולת ללמוד תורה כל הזמן, תלמוד תורה חוזר לכלל הרגיל. זה מה שקורה בנישואים. בעצם אני אומר, אתם יודעים שאנחנו מחשיבים מצד אחד את השירות בצבא כמצווה, מצד שני יש מצוות תלמוד תורה. אנחנו אומרים יש פה כאן שתי מצוות, וזאת מצווה שאנחנו מאמינים שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים. אבל יחד עם זאת ברור שצריכים לשקול אותה בדיוק כמו ששוקלים מצווה של נישואים, כיוון ששירות צבאי זה לא עכשיו אני הולך לבקר חולים ואני חוזר לתלמודים, זה מין דבר שמטלטל אותך ולוקח אותך, כן, לכך וכך זמן, לכך וכך שנים, ואפילו השנים האלה יש בהם איזשהו דבר. אנחנו יודעים את הניסיונות, ממילא השיקול צריך להיות בדיוק כמו נישואים. אדם צריך לבוא ולראות איך אני לא מפסיד. אנחנו הסדרניקים בגלל שאנחנו מאמינים שאפשר לשלב ויחזור לתלמודו באופן של יחזור לתלמודו, שמצוות תלמוד תורה תישאר בידך, שלא נפסיד את ידיעת התורה. יהי רצון שנזכה לשלב בחיינו תורה עם דרך ארץ בכל המשמעויות שלהם, של דרך ארץ קדמה לתורה ושל הנהג בהם ינהג דרך ארץ על הנהג בהם. וכשאנחנו יודעים את ערכה של תורה ויודעים את חשיבותה, צריך להיכנס לדברי הגר"א וקיסר אותו שמח וקהילות יעקב ולראות איך אני מחבר ומשלב את כולם. מה אני בכל העסק הזה? כשמגיעים את יקרתה של תורה ויודעים לשלב את כל הדברים האלה, אז יכול להתקיים בנו מצד אחד והגית בו יומם ולילה, ומצד שני הנהג בהם מנהג דרך ארץ. וכשאנחנו מגיעים היום לימי חנוכה, אם נפגענו שיש בקישור הזה, כן, החשמונאים, היכולת שלהם להילחם נבעה מכוח התורה שהייתה בהם. היכולת שלנו להצליח במלחמה, מעטים מול רבים, זה בזה שאנחנו טהורים מול הטמאים. השילוב הזה של תורה עוצמתי אבל שמחוברת לעולם, זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל מי שרוצה, מי שמכיר את חשיבותה של תורה, מי שדבק בתורה, יכול לעשות ולהצליח, בעזרת השם שנזכה. עוד מעט יהיה כאן השיעור של הרב